אנחנו פרשת פנחס. פרשת פנחס רוויה בנושאים. במניין, אחד הנושאים הארוכים שם, של השניים מקרב אחד תרגום הארוך בפרשה, זה המניין שם של בני ישראל. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת, פלוי, תודה רבה. וכאן רש"י מדגיש כל המשפחות, כמעט כל המשפחות, פותח בה', מסיים בי'. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אומר לנו רש"י למה פותח בה' מסיים בי'. לפי שהיו האומות מבזים, מבזים אותם ואומרים האלו מתייחסים על שבטיהם, סבורים הם שלא שלטו המצרים באימותיהם. אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם, לפיכך הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם. ה' מצד זה ו' מצד זה, לומר מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. אחד מהדברים שלאורך כל הדרך משבחים את עם ישראל, זה שהם לא חטאו בזנות, לא חטאו בללכת לעמים אחרים, שמרו על הקדושה והטהרה בתוך מחנה ישראל. השבח הזה הוא לא רק לנשים, שאנחנו יודעים שיש הרבה שבח לנשים שלא חטאו, לא בעגל, לא חטאו במרגלים. אז זה לא רק אנשים שנמנעו מללכת להיות עם מצרים, אלא בעניין הזה גם הזכרים שמרו על קדושת המחנה, כמובן במדרש ילקוט שמעוני, ומפורש בקבלה, גל נעול אחותי קלה, אלו הזכרים, גל נעול מעיין חתום, אלו הנקבות. גם הזכרים וגם הנקבות נשמרו מאוד, שלא להתערבב עם עמים אחרים. כך גם בילה משבח את ישראל רגע לפני שהוא מברך ושורה עליו הרוח, הוא רואה את ישראל שוכן לשבטיו, והכתוב אומר שאחד מהדברים ש... מסבים לו התרגשות לבילם, שהוא רואה שכל אחד שוכן לעצמו ואינם מעורבים, ראה שאין פתחן מכוונים, זה כנגד זה, פי לפלואים, עם כולו מלא בצניעות, בטהרה, בקדושה. פתאום סוף פרשת, סוף פרשה קודמת, מה אנחנו נתקלים בפרשת בלק? וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות. פעם ראשונה שיש לעם ישראל חטא קולקטיבי שנוגע בענייני עריות. לא מצאנו כדוגמת הדבר הזה עד כאן. ונשאלת השאלה, מה קרה? מה קרה שנפרצה הגדר ועם ישראל חטא בעריות? על זה אומרת הגמרא בסנהדרין, אמר רבי יוחנן, כל מקום שנאמר וישב אינו אלא לשון צער. הממרה הידועה של חז"ל, כל מקום שנאמר ויהי, אינו אלא לשון צער. פחות ידוע, זה וישב. אבל תדעו שיש גמרא, שהגמרא אומרת את זה גם על וישב. כל מקום שכתוב וישב, אינו אלא לשון צער. שנאמר וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וישב ישראל בארץ גושן, ויקרבו ימי ישראל למות. וישב יהודה ישראל לבטח השתחת גפנו ותחת עינתו, והיה כמשם שטן לשלמה את הדד האדומי, וכו' וכו' וכו'. מה המיוחד הזה, בוישב הזה, שהוא גורם לעם לסטות מן הדרך? כשישראל יושבים, וישב יעקב בארץ, ביקש יעקב, אנחנו מכירים את המדרש, ביקש יעקב להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה היה כל חטאו של יעקב? שמה הוא ביקש? מה היה כל חטאו? שהוא ביקש לשבת בשלווה. רצה ללמוד תורה בשקט. שלא יתקשרו אליו ויגיד, תיקח את הילד למרפאה, תלך להביא לי ירקות מהקנייה, תלך תעשה פה, תעשה שם, אתה רץ לפה, פרנסה, תן לשבת ללמוד תורה. יוצאים לפנסיה, מה קורה בפנסיה מתחיל? הרבה פעמים לא אצלכם. קופת חולים, מתחתנים עם קופת חולים. חול מתיישבים, מתחיל קופת חולים. אומר הכלי יקר, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויחזו בה ויפרו וירבו מאוד, אומר הכלי יקר, כל הפסוק הזה מדבר בגנותם של ישראל. הקדוש ברוך הוא אמר, גר יהיה זרעך בארצו להם, ואתם נאחזים בה, אתם מתיישבים בה, אתם מתחילים לעשות שם עסקים ועניינים, ולהשתקע, שום בעיה, מתחיל את השיעבוד. הכלל הוא, שכשאדם מבקש שלווה, אדם מבקש שקט, זה לא ילך טוב. אנחנו לא צריכים שקט. תרדות החיים זה דבר טוב. אני רוצה להבדיל בין איסורים לבין תרדות החיים. תרדות החיים אני מדבר על העשייה היומיומית, החיובית. אדם קם בבוקר, שולח את הילדים למסגרות, מכין להם כריכים, רץ לעבודה, חוזר, הולך לדף היומי, ארוחת ערב, מנחה, מאיריב, כל הזמן נמצא, זה תרדות החיים. אין לך דבר יותר בריא מתרדות החיים. כשאתה מבקש לשבת בשלווה, זה לא יעבוד. למה זה לא יעבוד? מסביר המהר"ל בדרך חיים את הדבר הבא. מקור מספר 8. המהר"ל מדבר על הגמרא של הוישב, שכל מקום שנאמר וישב זה לשון צער. ובמדרש זה ביארו עניין הישיבה שגורם את הקלה לאדם. וזה כי האדם שהוא עמל, הנה כאילו לא נמצא בפועל השלמות מצד העמל שיש לו. ומי שאינו בשלמות בפועל, הנה עומד אל ההשלמה ולא ימשוך אחר זה חיסרון. אני אסביר ממעט את הדברים. אנחנו באנו לעולם שהוא לא שלם. עולם שכל מגמתו להשתלם. כל הזמן הולכים ומשתלמים בו. ברגע שבן אדם תודעתית או התנהגותית מתנהג כאילו הוא נמצא בנקודה של שלמות, זה מגרה בו את השטן. כשאדם תודעתית והתנהגותית לא נמצא במצב של שלמות, אז החיים מתנהלים כרגיל. כי החיסרון בא לידי ביטוי באורך החיים שלו, ואז לא צריך להידבק בו חיסרון ממקום אחר. אבל כשאדם חי חיי שלווה ומשדר שלמות, אוטומטית צריך לדבוק בו חיסרון ממקום אחר, שזה היצר הרע והסית רעך שלוקח אותו למחוזות לא טובים. על פי ההבנה הזאת, אנחנו יכולים להבין שאחרי שעם ישראל ניצח את סיחון, ניצח את אוג, רגע לפני הכניסה לארץ, עם ישראל נמצא באיזה אופוריה, הוא יושב בשיטים ועכשיו רוצה לשבת בשלווה. התנועה בנפש הזו היא מאוד מאוד מסוכנת לאדם. הרצון הזה לשבת בשלווה ולא להיות טרוד בתרדות החיים, זה דבר שהוא לא נכון ולא בריא. כך קרה לאדם הראשון בחטאו לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אדם הראשון לא היה חסר לו כלום בגן עדן, וזה בדיוק הייתה הבעיה. הוא לא היה צריך לעמול, הוא לא היה צריך לעשות שום דבר, וזה מה שהביא אותו לחטא. התיקון של אדם הראשון, התוצאה של החטא, אתה תמיד תהיה עסוק. בזיעת אפך תאכל לחם. תמיד אתה תהיה עסוק בתוך הדבר הזה של העשייה, של העמל. כשאתה עסוק בתוך העשייה של העמל, אתה לא נמצא במקום של שלמות, אף אחד לא מחפש להידבק בך ולקחת אותך למקומות לא טובים. פסוק מפורש בדברים שמבטא את הדבר הזה, שכשבן אדם חי חיי שפע, זה מביא אותו למקומות לא טובים. פן תאכל וסבתה ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, כסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ואז מה התוצאה? ורם לבבך, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוקיך, מוציאך מארץ מצרים, מבית עבדים. שכחת אלוקים באה כתוצאה מכך שאדם חי חיי שפע. כשעם ישראל חוטא בעגל, משה רבנו אומר להם, ודי זהב. שואלת הגמרא, מהי ודי זהב? היה פה לימוד זכות על עם ישראל. אומרת הגמרא בברכות, אמרי דבר רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שעשו את העגל. השפע הזה הוציא אותם מדעתם. אמר דבר רבי ענאי, הנרי נוהה מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. כל עוד הארי זקוק לך, הוא לא ינם, הוא לא יעשה לך שום דבר. אבל כשאתה מניח לו קופה של בשר, שם אתה צריך להסתבכת עם היצור הזה, שנקרא הארי. כשבן אדם הבאת אותו לסובע, הוא עכשיו מחפש איפה להוציא את כל הדחפים שלו. לאדם יש דחפים. אדם לעמל יולד, זה כוח שנטוע באדם. כשיש לו מקומות טובים להוציא את הדברים האלה, הוא יוציא אותם בצורה טובה. כשהוא צריך לעמול, להתפרנס, להתעסק בתרדות החיים, הכל ילך כשורה. אבל כשהוא הגיע לאיזה נקודת שפע, שם יתחיל הסטייה, ושם יתחיל הבלגן. כך מסביר בעל החוכמה ומוסר, למה יצחק לא רצה לתת ליעקב את ברכת השפע. הוא אמר, אני יודע מה זה יביא אותו, אני יודע למה זה יגרום, בוא ניתן את זה לעשיו כדי שיחלה את עצמו. אתם יודעים, היום לאדם שהוא לא מאמין, איך קוראים לו? איך קוראים לאדם שהוא לא מאמין? אפיקורס, בלשון חז"ל. אפיקורס, מי זה היה אפיקורס? זה היה אדם שאני לא זוכר בדיוק איפה, עשו לו משפט, טענו שהוא לא מאמין, אז הוא אומר, ודאי שאני מאמין, למה אתם אומרים שאני לא מאמין? אני מאמין. שאלו אותו, במה אתה מאמין? הוא אומר, אני מאמין בחיי שפע. זה מה שאדם צריך כל הזמן, זה חז"ל, הוא באמת האמין בזה. חז"ל בכוונה לקחו אדם שלא מאמין והגדירו אותו אפיקורס. למה? כי אדם שחי חיי שפע, בסופו, אם הוא לא ישמור עליו כמו שצריך, ושכחת את השם אלוקיך. שם נמצא שכחת אלוקים. אומר הספרי, בדברים, מקום מספר 12, וישמן ישורון ועיבת, לפי סובע מורדים. וכן אתה מוצא באנשי דור המבול, שלא מרדו בקדוש ברוך הוא, אלא מתוך מאכל ומשתה, ומתוך שלווה. וכן אתה מוצא לימות המשיח, שהן עתידים למרוד, אלא מתוך אכילה ושתייה, שנאמר וישמן ישורון ועיבת. משל לאחד שהיה לו עגל, והיה מפשפשו ומגרדו ומאכילו קרשינים, בשביל שיהיה חורש בו. כשהגדיל העגל נתן בעליו עול עליו, וקרטע ושיבר את העול, ופסק את הסמלונים. מי גרם לו כל זה? שהכיל אותו הרבה קרשינים. יש לנו גם מקומות של ישיבה שהם ישיבה חיובית, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כשהישיבה מגיעה לא ממקום של חיפוש שלווה, אלא ממקום של חיפוש של עשיית מצווה, הישיבה הזאת היא בריאה וטובה. כך גם נאמר בסוכות תשבו, שיבת ימים. יש מעלה בישיבה. ישיבה זה קביעות, זה עקביות, זה להיות מקובל למקום. אבל הישיבה חייבת לבוא ממקום טוב. לא מרצון לחפש לברוח מטרדות החיים, אלא להפך, מהמקום הזה של לחיות את החיים בצורה נכונה. לכן אומר ספר חובת הלבבות, אילו לא הוצרך האדם לטרוח ולחזר ולסבב להבאת טרפו, היה בועט ורודף אחרי העבירות. אין פה באמצע. אין באמצע. אם אתה יושב ולא עושה כלום, תדע לך שהישיבה הזאת תהיה לך לרועץ. ולא היה משגיח על מה שהוא חייב בו, על טובת האלוקים עליו. ולכן הקדוש ברוך הוא יצר את האדם בצורה כזאת, שהוא יהיה אדם פועל ועושה. בואו תראו איך כותב את זה, הבאתי, קוראתי את הרב שמעון שפיצר, יש לו שיעורים על חובת הלבבות, על המאמר הזה, והוא כותב את הדברים הבאים. והאמת, מקור 17, והאמת שהיא דרך נפלאה להבין איך התרדות פועלות. כי הנה לגוף יש תכונה להיטיב לעצמו, ולכן אילו היו כל צורכי האדם נמצאים כבר בידו, היה הגוף ממשיך לפעול בשביל להיטיב לעצמו, וזאת על ידי השגת תענוגים מעבר למה שהוא צריך. כל עוד אדם לא הגיע לנקודת השלווה, לנקודת השפע, שהוא אומר אין לי כבר מה לעשות עם הכסף, הוא לא תורח בשבילו. הוא תורח בשביל מי? הוא תורח בשביל משפחתו, הוא תורח בשביל סביבתו. אדם כל הזמן נמצא בעשייה. אבל אדם שהגיע לאיזה נקודת רוויה, הוא אומר הכל יש, עכשיו לאן ילך הכל? הכל ילך לטובת עצמו, ואת מה הוא מאוד יפתח בשלב הזה? הוא יפתח את האנוכיות. זה התוצאה, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך. ככל שאדם נהיה אנוכי יותר, הוא כך שוכח יותר את ריבונו של עולם. לכן עשה הקדוש ברוך הוא שיחסרו לו צרכיו, וממילא יעשה אותו דבר ממש באופן המותר והמועיל. דיינו שיתרח וישתדל בשביל להשיג הצריך לו. ובכן האדם מתלונן, אמנם רציתי להינשא, אבל למה תמיד היא צריכה להפריע לי? היא אינה נותנת לי לנסוע מחוץ לעיר, ומחייבת אותי לחזור מוקדם בערב. ועוד יש לי עכשיו פרשייה אחרת עם הילדים, ועם שכר לימוד. למה צריכים כל הדברים האלה לבוא ולהפריע לי בדיוק, שכבר יש לי תוכנית שלמה לעשות כך וכך? אומר רבנו בעל חובת הלבבות, היא גופה. זה דייקה הייתה התוכנית. אני יכול להודיע לך מראש, אמר הקדוש ברוך הוא, שמכונת כביסה תתקלקל. אם אתה הולך ליטול תענוגים, מכונת כביסה תתקלקל כדי שלא תוכל. בכל עת הרגיש תוקים לך מקלות, ואינך יכול לקחת תענוגים. מה קורה כשלא תוקים מקלות? כשלא תוקים מקלות, ויחל העם לזנות. עדיף שיהיו מקלות, מאשר שלא יהיו מקלות. אדם צריך לברך על המקלות. אז יש פה משפט שהייתי פה עם האישה, מה שאומר על האישה שהיא נודניקית. זה לא צריך עכשיו לחיות חיי זוגיות של קנייה. חיי זוגיות צריכים להיות חיים שמחים ומאושרים. בסדר, אני רק מעיר את זה כהערה. אבל היסוד שהוא מביא פה הוא יסוד נכון. בסוף תרדות החיים זה בריאות. אנחנו לא צריכים לחוס עליהם, על תרדות החיים, ולא צריכים להתעצבן מהם. תרדות החיים זה דבר טוב, זה נותן לבן אדם להוציא את הכוחות בצורה טובה. וכשהוא נמצא במקום של בריחה, זה לא נכון. אני אגע בנקודה שהיא מאוד מאוד נפוצה היום, שאני רואה אותה, אני לא בא להגיד כרגע הדרכה מעשית, אין לי פתרון מעשי. אני כן בא לומר שמי שנמצא בתוך הסיפור הזה, צריך לראות מאיזה מקום הוא ניגש לדברים. יש לנו מילואים. הרבה אנשים נמצאים בתוך מילואים. ידוע שהמילואים היום, מבחינה כלכלית, זה דבר שמאוד מאוד כדאי ושווה. מלבד המשכורת הקבועה שאתה מקבל, שזה מינימום 9,000 שקל, יש לך עוד מענקים. שלא לדבר על המציאות הזו, שיש אנשים שממשיכים לעבוד בעבודה הרגילה, ועוד נמצאים באיזשהו משהו שנקרא מילואים, והולכים וצוברים הון. עכשיו אני לא בא, אין איני צרה באנשים שעושים כסף, אבל יש תופעה שאנשים מחפשים לברוח למילואים, שכל אחד ישאל את עצמו, לא אתם כבר, לא משנה באיזה שלב אתם, אבל כל אחד צריך לשאול את עצמו, כשבן אדם בא, והולך למילואים ואומר, או, אני רק מחפש לברוח לשם. שם יש לי שקט, אף אחד לא מפריע לי. היציאות היום הן מאוד מאוד טובות. יש לפעמים שבועיים, שבוע, יציאות מאוד 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 טובות. יש לך המון זמן חופש. גם כשאתה נמצא בצבא, אם אתה לא נמצא בלחימה, כמו שעכשיו אנחנו נמצאים, רוב הזמן אתה לא נמצא בעשייה. אתה כביכול, לא כביכול, אתה נמצא בתוך איזשהו אידיאל, אבל יש לך, דרך האידיאל הזה, זה מאוד נוח לך להיות בתוך האידיאל, כי הוא מאפשר לשבת בשלווה, ולא להיות עסוק בתרדות החיים. עכשיו, מה אתה אומר לא ללכת? אני לא אומר לא ללכת. אבל אני אומר, קודם כל תלוי למי. אני טוען שאנשי חינוך צריכים לקבל פטור מצהל. פטור מצהל למילואים, ולא לעזוב כיתות. בוא נניח את הדיון הזה בצד, לעניות דעתי אנחנו, את ההשלכות של של החוסר חשיבות הזו שאנחנו נותנים לאנשי חינוך, ולא דורשים שישארו בתוך המסגרות ויחזיקו את הכיתות בכל שנת הלימודים, אנחנו את התוצאות של הדבר הזה אנחנו נראה אצל הילדים בעוד כמה שנים. כשהעץ גודל עקום, בסוף זה ניכר לעין. כשאתה לוקח ילד שכבר מהקורונה הם חווים הפסקות של לימודים, מלחמות, מורה בא, מורה הולך, שמים איזה מורה מחליף שבקושי יודע להחליף חיתול. זה לא עובד, הסיפור הזה. זה לא עובד. אז אנחנו באים מנפנפים באידיאל הגדול, שלא, אנחנו במלחמה וצבא, יש עוד אידיאלים חוץ מצבא, וחוץ מארץ ישראל. יש תורה, תורה מעל הכל. עכשיו אנחנו צריכים כציבור לתת מענה לדבר הזה, אנחנו לא יכולים להזניח את שאר הזירות. זה בלתי אפשרי הדבר הזה. נניח רגע, זה לא הנושא פה, אנשי החינוך, אני מניח את זה רגע בצד. כשבן אדם ניגש למילואים מתוך תחושה של בריחה, זה סימן לא טוב. זה יעשה לו דברים לא טובים בנפש. יש אנשים שלא רוצים לעבוד. לא רוצים לעבוד, אין שום סיבה לעבוד. עוד 3 חודשים יקרו לי, אני אעשה את הקופה. בן אדם מוצא את עצמו במשך שנה, שנתיים, בחוסר עשייה. הדבר הזה מוליד חולאים בנפש האדם. כשאתה בא, הולך למילואים, בשבועיים שאתה נמצא, אתה נמצא. בשבועיים שאתה חוזר, אתה חוזר לעבודה בכל הכוח. כשקוראים לך למילואים, זה צובט לך. למה אתה צריך להוציא אותי עכשיו מהמקום הזה? ובן אדם בא ובכל זאת עושה, זה סיפור אחר. הוא נמצא במקום בריא בנפשו. אבל כשהמילואים הופכים להיות זירה שממנה אליה אתה בורח, מתרדות החיים, אתה מוליד לעצמך חולאים מאוד רעים בנפש האדם. צריך לשים לב לזה, כי הפיתויים הם מאוד מאוד גדולים. ואני לא מדבר על אנשים שממציאים להם תפקידים. מנפיצים תפקידים, אין בתפקיד הזה לא דבר ולא חצי דבר. אבל מה לעשות שצהל זה גוף גדול, ואתה רואה בן אדם שדורך באיזה מקום פעם בשבועיים וחוזר לביתו, והוא נמצא במילואים כל הזמן. חתום על המילואים, זה לא בריא לנפש הדבר הזה. תגיד מה אכפת לך, הוא עושה כסף. אין בעיה, אם הוא נשאר אדם שכל כולו בעשייה חיובית ורק עושה את הקופה, עוד אפשר איכשהו לבלוע את זה. אני גם חושב שזה לא בריא, אבל נגיד אפשר איכשהו לבלוע את זה. אבל הבעיה היא שאנשים אין להם כוח ללכת בעבודות אחרות. מישהו מה אני צריך לעבוד? אני מקבל את הכסף, אז הכסף הופך להיות המטרה. יש את הוישמן ישורון, ואז מגיעה ביתה. כסף הוא לא מטרה, כסף הוא בסך הכל אמצעי, וכשאתה לא יודע להשתמש אותו בצורה נכונה, זה יביא אותך למקומות לא טובים ולא בריאים. וככל שאדם הולך וסבע, אמרתי קודם, הוא הופך להיות יצור מאוד 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 אנוכי. לפני שאני אבוא וארחיב על הנקודה הזאת של האנוכיות, יש לנו 2 משניות במסכת אבות. רבי נחוניה בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. איך זה מסתדר עם המשנה באבות בפרק ב', שכתוב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. קודם אמרת מה? בפרק ג' כתוב, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול דרך ארץ. פה אתה כותב יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אז תחליט. אם זה יפה עם דרך ארץ, אז למה אתה מעביר אותו ממני? תשובה, יש הבדל בין עול תורה ללימוד תורה. אדם לעמל יולד. כשאתה לומד תורה בנשנוש, כדאי מאוד שגם תתעסק בדרך ארץ. אתה תואם תורה, בלי דרך ארץ זה לא ילך. כשאתה מוציא את הכוחות שלך בעמל תורה, ביגיעה, אז הנה חינמי. מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. זה ילך טוב. אדם כל הזמן צריך להיות בתנועת נפש של עמל, עמל, עמל. אם הוא לא יהיה בתנועת נפש של עמל, אלא בתנועת נפש של שלווה, זה יוליד דברים לא טובים בנפש, בנפש האדם. את הנקודה הזאת אפשר לראות בפרשה שלנו. פרשה שבה מובאים קורבנות המועדות. כל החלק האחרון של הפרשה מתעסק במועדות, אבל בפן הקרבת הקורבנות שלהם. כמה ימים יש לנו, ימים טובים יש לנו? כמה ימים טובים במספר? 21 יום, כפה לפי יום. כמה הם ימי בין המצרים? כפה לפי יום. הנה רמוזים ימי בין המצרים, גם בפרשה שלנו. אומר האוהב ישראל, למה קוראים פרשת פנחס בשבת בין המצרים? ברוב השנים, אשר כל עיקר המועדים כתובים בפרשה זו, ועל כורך לא דבר ריקו. אך בכוונה מכוונת עשו חכמנו זל ברוח קודשם. אמנם יש לומר בעיר לב ושום שכל, דאלו הקפה לפי יום שבין יוזן בתמוז לתשעה באב, הם מקוריים ושורשיים לכל המועדות של השנה, שאין בכלל גם כן קפה לפי יום. היינו שבת, ראש חודש, שבעת ימי הפסח, יום חג השבועות, שני ימים של ראש השנה, יום הכיפורים, שמונת ימי חג הסוכות, וסימנך אך טוב לישראל. ואלו הקפה לפי יום שבין המצרים הם מקוריים ושורשיים להם. למה? על פי היסוד שלמדנו היום, ימי בין המצרים זה ימים שעם ישראל יצא לגלות. זה הימים בהם לא היה לא שפע ולא נעליים. רק רדיפות, קשיים, תרדות. אלה הזמנים שבהם אתה יכול להגיע לקירוב הכי גדול לעבודת השם, כי אין לך את מסיתים הגדולים שיסיתו אותך מן הדרך. אין את מה שיגרום לך לבעות, אין את הוישמן ישורון. יש לך את הגלות והיא מאפסת אותך. ועד שעם ישראל לא חוזר לאיפוס, אז הוא לא ניגל. על זה אומרים כל רודפי השיגוע בין המצרים, פרש מורי הרב רבי דוב זצ"ל, שמי שרודף אחר הקדושה משיג אותה בין המצרים יותר ויותר. אני רוצה לגעת בעוד נושא אחד שהוא גם מאוד מצוי בדור שלנו. אמרנו קודם שכשאדם שקוע בתוך הרבה שפע, נוצר מצב שהוא בורח מטרדות החיים. כמו שאמרנו, טרדות החיים גורמים לו לצאת מהאנוכיות שלו, לעשות למען אשתו, לעשות למען זולתו, לעשות למען ילדיו, הרבה הרבה לצאת מהאנוכיות שלו. וכשיש חיי שפע, האדם מתחיל לדאוג לעצמו ולהנות את עצמו בהי. המקום הזה מאוד מאוד מעצים את האנוכיות ומביא את האדם למקום לא טוב. היום אנחנו עדים לתופעה, תופעה שנקראת תלמד לחוות את עצמך. היום כל אדם שני נהיה מטפל בנפש האדם, מומחה לנפש האדם, וההוראה זה אחת ההוראות הנפוצות, אתה צריך לחוות את עצמך. לחוות את הזוגיות, לחוות את עצמך, כל הזמן להיות בתוך חוויה. ואם אתה לא בתוך חוויה, סימן שאתה לא מודע לעצמך, ויש לך בעיה, ואתה, להשם ירחם לאן תגיע. ואנחנו אומרים הפוך. המקום הזה שמחנך את האדם, כל הזמן לחוות את עצמו, להרגיש את עצמו. זה לא, אין לי בעיה שבן אדם ירגיש טוב עם עצמו. יש הבדל בין להרגיש טוב עם עצמך, לבין כל הזמן להתעסק בלחוות את עצמך. כשאתה עסוק בלחוות את עצמך, אתה בסופו של דבר עסוק עם עצמך בלבד. כשהילל הזקן אומר, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, זאת הדרך הנכונה. אם אין אני לי מי לי, אם אני לא אהיה מודע לעצמי, אף אחד לא יעזור לי בזה. אדם צריך להיות מודע לעצמו. אדם צריך לדעת במה הוא טוב, במה הוא יכול להועיל, מה משמח אותו. אבל בשביל מה? כמטרה? כדי לעשות לעצמו טוב? לא. בשביל מה? ואם אני לעצמי, מה אני? אם אני שומר את זה לעצמי, מה יצא לי מזה? מכל הסיפור הזה. אדם צריך להיות שמח בעשייה כדי להועיל לסביבה שלו, להועיל למשפחתו, להועיל לאשתו, מתוך החשיבה לאחר. אבל כשאתה בא ומפתח דור שלם שכל הים עסוק בלחוות את עצמו, אתה מגיע לקלקולים מאוד גדולים. ילדים לדוגמה הופכים להיות טרדת החיים. ילדים גורמים לך להיות כלוא בבית, גורמים לך להיות עייף במהלך היום. מה לעשות? לגדל ילדים זה טרדה. האם זה לא תרדה? ודאי שזה תרדה. אבל בשביל מה באת לפה? לא כדי לפתח את דור ההמשך? לא, עכשיו אתה צריך לחוות את עצמך. אנשים נוסעים, נוסעים, חודשים. מה אתה עושה בחוץ לארץ? אני מטייל. ומה יוצא מזה? אני חווה את עצמי. הוא חווה את עצמו שם בחוץ לארץ. מה יש לך לחוות כל היום? לך תלמד מקצוע, תעבוד, תועיל עם ישראל. תועיל עם ישראל, תשלם מיסים, לפחות המיסים שלך קצת יעזרו לבנות עוד טיל של, לא יודע, של משהו. אבל תעשה עם עצמך משהו. אבל גדל דור שכלום, כלום. באים, יש תופעה היום בישיבות התיכוניות, מסיימים שמינית, הולכים לווילה. אתם מכירים את התופעה הזאת? וילה. באים, אוספים כסף, מגיעים לסכומי עתק. 40, 50, 60 אלף. אני מכיר את הסיפור הזה. מאיפה מה? הם יוצאים לעבוד שבוע שלם. כל המחזור הולך לעבוד שבוע. עושה קופה. עם הכסף הזה סוחרים וילה לשלושה ימים. ומה עושים שם בווילה? קופצים למים. אחרי זה התעייפו. אז מה הולכים לעשות? לישון. אבל לפני שהולכים לישון הם רעבים. להיות בים זה רעב. אדם נמצא בים, נמצא בבריכה, נעשה רעב. עושים, פותחים את המעיים במה? רגע, פותחים את המעיים. בטאפו צ'יפס, דוריטוס, ביסלי, כל הזבל מכניסים לתוך הגוף. סיימו לפתוח את המעיים, עכשיו הגיע, אכול ושתו, כי מחר נלך עוד פעם לווילה. ושוב, מעמיסים, מעמיסים. אז בוא נגיד, יש מקומות, אמרו לי חבר'ה, לא, זה אקסטרים כזה, אתה בא, זה מתוכנן, אתה בא, אתה קם, אתה הולך לעשות את הפעילות הזאת, אמרתי, אם זה ככה, ניחא, עוד אפשר איכשהו לבלוע את הדבר הזה. אבל הרבה פעמים זה לא נגמר בזה. זה דור שגדל, מי שמע על דבר כזה שהולכים מחזור שלם הולך לווילה ורובץ כמו פיל ומאמיס על הבטן שלו כמו היפופוטם? איפה שמעו על דבר כזה? דור נהנתן שלא יודע לתת, לא שם גבולות לכל ההנאות האלה. יש המון המון תופעות, אתה יכול לראות תופעות של חוסר צניות אצל אישה מתוך טענה של מה? אני צריכה לחוות את הגוף שלי. אני אומר לכם דברים שאני שומע, לא ממציא לכם עכשיו דברים. אני צריכה לחוות את הגוף. בא זוג ואומר, אנחנו מתחתנים, שנתיים ראשונות אנחנו לא רוצים ילדים. אתה שואל למה? מה רע בילדים? אנחנו רוצים לחוות את הזוגיות. תגיד, מאיפה נולדת? מה זה לחוות את הזוגיות? זוגיות חווים, זוגיות טובה נבנית, מי שמתמודדים ביחד, ניגשים לטרדות החיים ביחד, בשמחה, רואים את הדבר הזה לא כמעמסה לחיים, אלא כמשימת חיים. מתוך הדבר הזה נבנים בצורה נכונה. אבל החינוך הזה שכל היום צריך לחוות ולחוות ולחוות, הוא תוצאה של הדבר הזה. הוא תוצאה של וישמן ישורון ואיבת. אומרת הגמרא בסנהדרין, אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס. מה קרה? הארי הקדוש אמר עד שתכלה הפרטיות מן הכיס. שאדם לא, אבל זה הבעתליה כפי שאנחנו מסבירים. כשאדם חי חיי יושר ותענוגות, הוא הופך להיות יצור אנוכי. הוא הופך להיות אדם שמה שחשוב לו זה רק הפופיק שלו. ואדם צריך לצאת מהמקום הזה. אני לא אומר עכשיו לחפש להיות עניים, לפזר את הממון. מה שאני בא לומר זה לא לרדוף אחרי ממון כל הזמן. לא הדבר הזה צריך להסיק אותנו. ממון זה אמצעי כדי שנוכל לממש את העשייה שלנו, שנוכל לגדל את המשפחה שלנו בצורה מכבדת. זה הממון הוא אמצעי ולא המטרה. כשהוא הופך להיות המטרה, אין לך אסון גדול מזה. אנחנו רואים אצל בנות צלופחד את הנקודה היפה הזאת. בנות צלופחד באים משבחים אותם. מה, מה, מה אתה משבח? מה הם בסך הכל חיפשו? שמה יהיה להם? קרקע, אתה יודע כמה שווה קרקע במדינת ישראל? אחת המדינות היקרות ביותר בקניית בתים. זה מדינת ישראל, השקעה, הם רצו השקעה. אומר המדרש, תדע לך, כתוב שם, למה, אצלנו בתור, כתוב בפסוקים, למה יגרה שם אבינו, כי אין לו בן. אומר, אנחנו רוצים להקים, אנחנו רוצים שיהיה המשכיות לאבא, שיהיה לו קרקע על שמו, שיקיים מצוות יישוב הארץ. אתה לא רוצה לתת לנו קרקע? תן לאמא להתייבם. אם אנחנו מיותרות פה, נכון, אז תן לאמא להתייבם, אבל אל תשאיר את אבא בלי קרקע. זאת הייתה הטענה שלהם. ומשה רבנו בא ונותן להם את הקרקע, כי כל כולם היו מה? לשם שמיים, לא נדלן ולא נעליים. בסך הכל מה שרצו, זה לקיים מצוות יישוב הארץ. אומרת הגמרא ביבמות, רבי אליעזר אומר, כל מי שאין עוסק בפריה ורבייה, כאילו שופך דמים. אבא חנן אמר, משום רבי אליעזר חייב מיתה, שנאמר, ובנים לא היו להם. היו להם בנים, לא מתו. אדם, לא מדובר על אנשים שלא מצליחים ללדת ילדים, שכל היום רצים, רק רוצים מה הם רוצים, רוצים שיהיה להיפקד. לא מדובר על אנשים כאלה. מדובר על אנשים שיש להם את היכולת ללדת ילדים, הם ממנעים מזה. למה? כי הילדים מפחידים אותם, הילדים הם תרדה, הילדים הם מעמסה, בשביל מה אני צריך את הדבר הזה? אומר השיר מעון, נראה לי די בזכות בניהם, הנדב ואבי אומרים, היו להם בנים, לא היו מתים. למה? מה, מי שמקריב זרה לא היה מת? למה לא היו מתים? אומר השיר מעון, בזכות בניהם שלא חטו, וצריכים לאב לגדלם, ללמדם תורה, ולהדריכם היו חיים. יש סיבות למה הקדוש ברוך הוא משאיר בן אדם בחיים. יכול להיות שמצד עצמו חייב מיתה. אבל התרדות האלה זה אריכות ימים. זה נותן לך בריאות. זה נותן לך שמחה. תראו את החפץ חיים. ולבד זה, אם יסי לבנו אישה, וכל שכן אם יהיה לו ממנה בנים, קודם שילך בצבא, מדובר על הצבא של החפץ חיים, ששם היה קלקולים גדולים. הוא אומר, החפץ חיים מאוד פחד מקלקולים בתוך הצבא. אומר, מה הפתרון? תחתן אותו, שיהיה לו ילדים, ואז מה? יהיה מקושר בכל הנהגתו לאנשי ביתו ומשפחתו. מה שיעסיק אותו זה לא הפופיק שלו. מה שיעסיק אותו זה הילדים שנמצאים בבית, האישה שנמצאת בבית. ועל ידי זה לא יסור אפילו זיז כלשהו מדרך אבותיו. כי תמיד יצפה לבוא לאנשי ביתו ומשפחתו כמקדם. אדם צריך את הציפייה. ללכת לצבא זה עול. זה כשאתה שמח מהבריחה הזו, זה נורא והיום. אני שומע אנשים. אומרים, נו, מתי יבוא כבר מילואים? מתי יבוא מילואים? נמאס להם מחיי מה? נמאס להם מהתרדות הפשוטות של החיים. נמאס להם להתמסר לעבודה שבה הם נמצאים. רק מחפשים את החופש המיוחל הזה. יש להם שקט. לא חייבים לאף אחד כלום. כלום לא חייבים לאף אחד. גם כשיש להם כבר חופש, אין להם מרגישים שום חובה מוסרית לבוא למקום עבודה שהם במשך 3 פעמים בשנה זולחים אותו למשך 2 חודשים. שום מחויבות מוסרית אין להם. יש חוק במדינה. ואז הם מתעצבנים כשבאים ואומרים להם, שמע, אני לא יכול להחזיק אותך פה. מקבלים את הג'ננה. איך? זה נגד החוק? זה נגד הפה? מה זה נגד החוק? אתה מפרק מקום, בוא תראה איך אתה מסדר את הדברים. אז בזמן שאתה יכול אתה לא. בזמן שאתה יכול לבוא, אז תבוא לעזור. אבל אי אפשר לחיות בצורה כזאת שאדם רק חושב על עצמו. ואם הקדוש ברוך הוא יזמין לו שם איזה רווח, בצבא יהיה זה משומר אצלו עד שיבואו אל ביתו. לא כן אם ילך רווק בצבא, עלול מאוד לבוא על ידי זה לכמה דברים נשחטים, כי אינו מוכרח לבוא לביתו. ואין לו ממי להתבייש, אין לו תרדות. אין לו תרדות שמכריחות אותו לדברים. כשאין לך תרדות שמכריחות אותך לדברים, האדם מתחיל לעשות שטויות. זה וישב ישראל בשיטים. ופעם ראשונה, שעם ישראל מתיישב ומבקש לשבת בשלווה, אחרי ניצחון כביר במלחמות שמעולם הוא לא נלחם. הוא נלחם נגד המעצמות הגדולות ביותר. סיחון ואוג היו מפתחה של ארץ ישראל. כשניצחת את סיחון ואוג, כל הדרך שלך נסללה עכשיו. הם הגיעו לאיזה רוויה, איזה אופוריה כזו של 6 הימים. נכון שאנחנו כל יכולים. ואז קרה ושכחת. וכשאתה חי באופוריה הזאת, אתה מתחיל ללכת לזנות עם בנות מואב. ואתה מתחיל לעשות שטויות. זה קורה דווקא כאן, כי כאן זה הייתה הפעם הראשונה. אחרי זה היו עוד תחנות ועוד תחנות ועוד תחנות. אבל זה צריך ללמד אותנו אצל כל אחד ואחד. טרדות החיים הם הברכה הגדולה ביותר של חיינו. אנחנו צריכים לשמוח בהם, לאהוב אותם, לעשות אותם בשמחה, לא לגשת לטרדות החיים מתנועת נפש הישרדותית, אלא לגשת לטרדות החיים מתנועת נפש חיונית וטובה, שלשם כך באת לעולם, כדי להועיל לאחריני. מתוך המקום הזה, נראה הרבה ברכה במעשה ידינו, שבת שלום.